אנחנו בנקודת C מאוד מיוחדת בספר יחזקאל. בעצם זוכים לסיים, מדהים שאנחנו פה, לא? הרגע היינו פרק בית ג' קוג ומגוג, דבר ממש מדהים, באמת רק לקרוא אותו זה בחינה, נותן הרבה כוח לעם ולמדינה ולשכינה בעולם. אנחנו בעצם גם בסוף פרקי הגאולה, חלק א' של יחזקאל. בסוף פרקי הגאולה, אמרנו עצמה, לפני החזון הנפרד שמגיע בפתיחת פה הבאה, שעסקנו בזה שזה בעצם שני אגפים נפרדים של הגאולה. מלחמת גוג ומגוג. אני אזכיר רגע, אז בשיעור הקודם בעצם דיברנו על יסודות, אפשר להגיד יסודות מלחמת גוג ומגוג ומבט כלל תנ"כי. מה היסודות, המאפיינים המרכזיים של המלחמה הזאת, לפי אמרנו חמישה מקורות מרכזיים בתנ"ך על זה, ודברי חז"ל שעליהם אמרנו 10 יסודות ועוד אחד שהוא צריך ממש ברור, כי הוא לא משותף לכולם. עכשיו אני מתמקד יותר ביחזקאל. אמרנו, אני אזכיר, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעתי ואנחנו גם ניגע בזה, שיש שאלה מאוד גדולה ביחזקאל, איך יכול להיות וכיצד אפשר לקבל שלא נזכרת בו ולו פעם אחת מפלת בבל. בנביאים שקדמו לו במסעות על הגויים, ישעיהו וירמיהו ועוד, אז המסע המרכזי, הנבואה, הבשורה המרכזית שבבל טיפול, ודווקא יחזקאל שהיה שם והוא עכשיו בשבי בתחילת הגלות, אין בו נבואה מפלת בבל, וההפך, שהשם יחזק אותם. שאלנו רק כיצד ייתכן, דיברנו על זה שיעור שלם, לא נדבר על זה. אני רק אגיד את המסקנה. אני חושב שהתשובה הכי עמוקה ויסודית לזה, שיש נבואה שהיא של ההמשך של בבל, והיא גוג ומגוג. פירוש, זה היה בשיעור שישבנו שם על מגילת אסתר, על יחזקאל ומגילת אסתר, אמרנו שהמבט של ספר יחזקאל ושל ספר דניאל, זה נקודה מאוד 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 יסודית. זה ממש נוגע למה המבט של הגאולה העתידה על פי התנ"ך. אמרנו שבעצם יש שני אגפים ראשיים, ישעיהו וירמיהו, אומרים יוצאים לגלות 70 שנה, מיד חוזרים, מיד אחרי שבבל תיפול. אבל דניאל ויחזקאל, ששניהם זה התחדש שנה אחרי החורבן בבבל, באותו שנה באותו מקום, התחדש להם כשעכשיו יש סדר חדש לגמרי שקוראים לו בשפה של דניאל 4 מלכויות. כלומר, ברגע שאנחנו רואים 4 מלכויות, אתה אמרת טווחים הרבה יותר ארוכים, ואחריהם תבוא הגאולה. בעצם עכשיו השם מתחיל פרק חדש בהיסטוריה, הוא מוסר את השלטון לשליטי על שישלטו בכל העולם. זה לא היה עד אז בעולם, זה התחיל רק באשור. אנחנו נמצאים קצת אחריהם, השם אומר זה עומד להימשך. וכשזה יסתיים, הארבע מלכויות האלה, שוב, זה הרבה זמן, דניאל מדבר על אלפי שנים, 2300 שנה, ועד אז אתה מדבר על 70 שנה גאולה, 65 שנה, מושגים מישעיהו, וזה פתאום אתה מדבר על 2300 שנה. שבועים 70, 1350, מספרים כאילו כאלה. לא משנה מאיפה תספור, אבל זה כבר סדר גודל אחר של מספרים. ואחר כך ישראל יגאלו. אמרנו אותו דבר ביחזקאל, שבעצם אומר בבל, פחות יש לנו חשיבות אם היא תיפול או לא. כי אחריה תבוא הבאה בתור. אז זה נזכיר בפני עצמו. אצלנו, זה אחד היסודות המרכזיים, ולכן אני אגיד את זה, שיחזקאל אצלנו אומר, רגע, תפתוח שוב. שאצלנו יחזקאל אומר, תקראו בינתיים עד שאני פותח, נו. יפה, א' באחרית השני ימים קדמוני, אבל הכי חשוב שהוא אומר שנביאי ניבו על זה לפני המון 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 שנים. אם אתה מדבר על עוד כמה עשרות שנים, הרי השעון חול של 70 שנה כבר איך שלא יהיה התחיל לדפוק. הוא לא יכול להגיד על עצמו, כמו שאומרים רש"י והרד"ק, את הפסוק, הנה פסוק למדחת י"ז, כה אמר אדוני אלוהים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל, הניבאים בימים ההם שנים להביא אותך אליהם. מי זה הנביאים הקדמונים? הוא עצמו, אומר רש"י, אומר הרד"ק. הוא לא יכול להגיד על עצמו, קל וחומר על זכריה, אם מדובר על 70 שנה. הוא בהחלט אומר שהגאולה תהיה עוד הרבה זמן, ואמרנו גם, הפרק קודם, עצמות יבשות, מאוד. מה זה עצמות יבשות מאוד? אם אתה מדבר על עוד 30 שנה גאולה, זה לא עצמות יבשות מאוד. לכן אמרנו, ועוד, יש עוד סיבות, אבל בספר יחזקאל, הוא מדבר על גאולה הרבה יותר ארוכת טווח, ואחד הסיבות הכי מרכזיות, זה דבר הזה שאין חורבן בבל. למה? כי זה פחות הנושא. ישעיהו וירמיהו הדגם אז של הגאולה היה בבל תיפול, אתם תגאלו. נוסו מבבל, תגאלו. יחזקאל, חכו, חכו, חכו. יום אחד ואחרית הימים יבוא גומר ומגוג, הם ילחמו בחיים כל העולם, ואז תגאלו. אז קודם כל, הפרספקטיבה, אנחנו מדברים על אחרית הימים, יש כמה מובנים לאחרית הימים, יש מה שיהיה בסוף התכונית האלוקית לזמן מסוים, אבל אצלנו זה ממש מושג של יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא, בסוף, 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 תגיע הגאולה הזאת, זה דבר ראשון.
אם אני רק אומר שכל מה שבישעיהו כתוב, דברים מאוד מאוד הגיוניים, הכוונה שבתיאוריה זה יכול להיות 70 שנה. כאילו אין לנו ראייה מישעיהו, זה צריך להיות הרבה זמן. אבל שבישעיהו אומר, אם הוא 70 שנה.
לא, לא רק זה, הוא לא דיבר אז על 70 שנה, אבל ישעיהו, שבבל, בימיו, מלכות בבל החלה, אז הוא אמר במפורש, כשבבל טיפול, אז כורש מלך פרס יגאל אותם. כלומר, אנחנו יודעים את ההיסטוריה, לפיו שאמורה להיות בבל, היא עכשיו פה נמצאת, טיפול גאולה, מפורש בדבריו כמה פעמים. זה, אבל לא, לא, בסדר, אבל כשהוא, מצד שני, העליונים זה לא אומר רחוקים בהכרח.
כן, לא שאני אומר, יכול להיות התיאורית שזה יהיה...
לא רק יכול להיות, פשט דבריו זה שיהיה עוד מעט, כן. כי בתוך כל החזונות העליונים, הוא מדבר קונקרטי. מישהו שיקריא לו כך וכך, שיבוא אחרי בבל. חכה, אני בדיוק לשם מגיע, בסדר? אני ממש עושה את החשבון הזה עוד שנייה, ואם איך השאלה, אז תגיד.
גם ישעיהו הוא מדבר על גאולה בעיקרון קרובה, כן? אבל פה חזקאל הוא אחרים, אני חושב, כן? כי הוא מדבר...
זה בעצם מה שאמרתי. העיקרון הזה, זה עיקרון מאוד מעניין, אני חושב שיש הרבה מה לדבר עליו, מתי הוא נכון ובאיזה סוגים של נבואות, יש כאילו הרבה מה לומר עליו. אני חושב גם מתי שהוא לעשות על זה, או סירות סדרה, אני מסכים, אבל שכאילו, יש מה לצפות לדבר כזה, לפחות בסברה, ואם לא, אז ישועל. מסכים, במובן הזה, זה דבר חריג.
או זה, שכל ספרייה, שהוא מקביל בעצם במובן מסוים נכון. ליחזקאל, ואחר כך, שם אפשר לראות, אני חושב שאפשר לראות זה בכמה מקומות, לא, לא, לא אגיד עכשיו את כל הזה, אבל אולי סתם המפורסמים זה, אני לא יודע שהם שואלים אותו, האם ההבקה בכל זה, שבעצם במובן מסוים, הוא אומר, זה תלוי בכם אם זה תהיה הגאולה האחרונה
כן,
או לא.
ממש, ממש.
זאת אומרת, אגב, זה ספרייה, כאילו זה יש שתי אפשרויות, יש או שיהיה גאולה מלא זמן, או שיהיה בית שני, ותהיה גאולה עכשיו.
עכשיו, זה בדיוק, כאילו מה שאתה אומר זה נוגע לנקודה. לו ליחזקאל, בסדר, בנבואה של ישעיהו, כמו שאהרון נהיה, בנבואה של זכריה, כמו שאתה אומר, בנבואה של יואל, בתהילים, בעצם זה יכול להיות בימי יחזקאל. אבל כשיחזקאל בא ואומר, ואמרנו, ודניאל איתו, אבל אנחנו נראה עכשיו, בהקשר של גוג ומגוג, אז זה יחזקאל. דניאל גם כן, בסוף י"א י"ב, לא הזכרתי את זה, אבל הזכרתי חמישה מקורות מרכזיים בתנ"ך, בעצם יש סיבות גדולות בדברי חז"ל גם את סוף דניאל לקשר לזה, כי יש שם דברים לפי חז"ל שהם גוג ומגוג. שהיה עת צרה שלא הייתה כמוה, חז"ל אומרים זה זה. בכל אופן, סגור סוגריים, אני אומר, אבל לגבי גוג ומגוג קונקרטי בפשט יחזקאל, הוא זה שאומר לנו שזה יהיה עוד המון זמן, כמו שקראנו. עכשיו, יוצא פה משהו ממש מעניין. הייחוד של יחזקאל מבין כל הנביאים שדיברו על גוג ומגוג, שהוא אמר לנו, מי זה? כל שאר הנביאים, לולי הנבואה של יחזקאל, או לולי כמה פעמים שהוא מזכיר פה בדבריו, אפילו אם היינו את הפרקים האלה, היינו יודעים טוב מאוד. זה יהיה כל העמים נגד עם ישראל. מי מכל העמים? מה זה מי מכל העמים? מה רלוונטי? אמרתי לך, כל העמים. זכריה אומר, כל העמים, בתהילים כתוב, כל העמים. ישעיהו כתוב, אם זוכר נכון עכשיו, לא כתוב כל העמים, אלא העמים, אולי גם כן כל, אבל העמים, העמים כולם. מה, אין מה שדבר על מישהו מסוים. יחזקאל מחדש בנבואתו. שזה לא יהיה כל העמים כאילו כולם אמורפי, יהיה מישהו שספציפית הוא זה שיוביל אותם. לא רק זה, השם יוביל אותו, להוביל אותם. מי זה? גוג מלך המגוג. אין סיכוי שהשם הזה הוא מקרי, נכון? מסכימים? חז"ל אומרים, גוג ומגוג גימטריה 70. כן, בדיוק, ממש קשור לזה. הם אומרים, מחזיר לכל העמים, אבל כמובן, א' זה גימטריה. זה ברור שיהיה פה מישהו. וכבר, זה אני עכשיו רוצה לדבר. מי זה המישהו הזה ולמה דווקא הוא? מרתק. כדאי לך לשאול. אז מה שאני אומר, שכן, חז"ל, אני חושב שהם קצת באים לעלות פה קושייה. רגע, תסבירי, זה מישהו אחד או כל העמים? תשובה, זה מישהו אחד שיש בו את הכוח השבעים. עכשיו, עד עכשיו מצינו שעם ישראל יצא בגבולות העמים למספר בני ישראל, עם ישראל הוא זה שיש כוח השבעים. מתברר שיש עוד מישהו. אז ממש השאלה מתבקשת זה מי הוא ומה הוא, למה דווקא הוא, בסדר? זה חידוש עצום של יחזקאל שיש מישהו, דמות, שאליו אתה צריך לצפות. אני זה בדיוק מה שרציתי כששאלתי. יש את זה פה, יש את זה פה בזה, במקורות. אבל שנייה, אני בדיוק, זה נחמה של כל הגויים. די בהתחלה. כן, תנחומה, בדיוק. גוג ומגוג בגימטריה 70, שהם 70 אומות. בסדר. מעולה. אז אם כן, עלינו לשאול מי הוא גוג. אז בואו נתחיל שוב פעם, התחלתי לזה שחזל אומרים גימטריה 70, בואו נתחיל שוב פעם מהיקפי, כאילו ננסה להתחמק מדי של זהות מסוימת, בסדר? אפשר להתחמק, לא רק אפשר, המלבי אומר את זה בפרק. המלבי, להתחמק מדי שזה מישהו מסוים. כמובן, אני אומר בצחוק להתחמק, אבל קודם כל נתחיל דווקא מזה שהוא מאוד כללי לפני שהוא מסוים. אז אמרנו, כוח, מה, חם? אז יאללה, תגיד, נו. אהרון. טוב שאמרת. אז אמרנו 70 אומות. בואו נלך כאילו יותר פנימה, עדיין לא נגיע לזהות מסוימת, אבל אומר המבי מצאנו פסוק קפה, מי שרוצה יכול להסתכל. יש פה פסוק מעניין, כשהנביא אומר, איפה, מה לא טוב לי? אין פה פסוק יפה, איך יכול להיות? רגע, מה לא טוב לי? סתם כתוב לי קפה, אז שנייה. איפה זה התאו, זה הנביא, זה... הנה, פסוק י' ז', לא קפה. כה אמר השם אלוהים, התאו אשר דיברתי ימים קדמונים. מה זה התאו? אומר המלבין, דבר מדהים. רצה לומר, כי שם גוג ושם הגוג כבר ישכח בימים ההם, עד שלא ידעו כלל מי הוא. אין שום קשר בין רוסיה ואוקראינה לגוג ומגוג. לא ידעו כלל מי האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ובשם מלכה גוג. רק אז כשיבואו לארץ והתקיימו דברי הנביא, אז ידעו שזה המלך וגוג שניבא עליו. אז אומר המלבי משהו שהוא מאוד קושיית פשט גדולה. הוא אומר, הודעתי לך שזה גוג ומגוג, אבל זה לא רלוונטי לך לכלום. רק בדיעבד תדע שזה הייתה הכוונה אליו. למה גוג ומגוג? 70 אומות, גימטריה. כאילו סתם, שאלה בפשט. באמת, הרב אבינר יש לו מערכה הזה בספר 8 נסיכי אדם, הוא ממש אומר את זה כאילו כעיקרון. שהוא הוכיח את זה מאוד יפה, הוא אומר, אם חז"ל אומרים שהשם ביקש להשות את חזקיה המשיח בצנחריב גוג ומגוג, איך צנחריב גוג ומגוג? הרי הוא לא גוג ומגוג. תשובה, אתה רואה שזה מישהו, שזה עיקרון לא ספציפי. טוב, אני לא מבין את ראייתו, כי כמובן, אז עוד לא נאמרו הנבואות על גוג ומגוג. כאילו, חזקל הוא אחרי חזקיה. בסדר? אז מה הכוונה שחז"ל אומרים? שתמשו במושג, שבאמת יש אותו כבר בישעיהו. ויש אותו כבר ביואל, השאלה מתי יואל היה, בוא נגיד ישעיהו כבר יש אותו, אולי אפילו באזינו יש אותו, לא משנה. יש אותו, יש לו את המושג הזה, אז חז"ל אומרים, זה היה אמור להתממש אז, אני לא מכוח את הראייה של הרב וינר מזה. אבל בכל אופן הוא אומר את היסוד הזה, שהמלבי אומר אצלנו, זה לא מישהו ספציפי. בסדר? ומפה גם המבוא להרבה שבדורנו ינסו לחשב מי זה היה, או מי זה הווה, או מי זה יהיה. ואנחנו לא נעסוק בזה פה, ואני גם אין מושג, אבל אתה כל אחד הרחיב בזה ואיתו. בכל זאת, אחרי כל זה, אחרי התחמוקויות. מי היה גוג ומגוג ולמה דווקא הוא? ובכן. מי היה גוג ומגוג? מה אנחנו יודעים עליו?
גוג ומגוג עושים גוג.
שנייה.
זה ארץ, לא...
שנייה, שנייה. גוג מלך המגוג, אתה צודק. השאלה, וקצת מזה נחתור. למה המושג אצל חז"ל הוא גוג ומגוג? הרי לא כתוב בשום מקום גוג ומגוג בתנ"ך. כתוב גוג מלך המגוג. סליחה, אני דובלתי. ראיתי ואת אתי. ויהי דבר השם אליי, למור בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג. נשיא ראש משך מדועל, מעולה. מה זה גוג ארץ המגוג? ואיך הגענו לגוג ומגוג? אז ככה. מה שאנחנו יודעים הכי מוקדם על מגוג זה שהוא בן של יפת. עכשיו תשימו בבקשה, תהיו איתי ותשימו שם אצבע בראשית י'. זה יהיה חשוב לנו מאוד עכשיו. אתה רוצה שנביא את המסך אולי? בראשית י' פסוק ב', בני יפה, גומר ומגוג, ומדי ואבן ותובל ומשך ותירס. שבעה בנים ליפת. הראשונים שבהם זה גומר ומגוג. אז מה שאנחנו יודעים שזה בעצם אחד... מדובר פה על מגוג, נכון? גוג, ארץ המגוג. מגוג, אנחנו יודעים שהוא השני של בני יפת. מה עם הראשון? אני אטען עכשיו משהו, אני אסביר עוד מעט מה הביסוס שלו, יותר ויותר נבין. אבל שגוג ומגוג זה בעצם וריאציה של גומר ומגוג. כלומר, גומר ומגוג, שהם השני הבכורים של יפת, הם, בשינוי שם מסוים, מופיעים בהמשך כי גוג ומגוג, יש הרבה דברים כאלה בתנך. עכשיו, באמת, אצלנו בהמשך יופיע גם גומר. תסתכלו בפסוק ו' גומר וכל אגפיה בתו גרמה. ירקתי צפון, אתם אומרים, גומר, תו גרמה, גוג, מגוג. אז גומר פה עמד ואלי אומר, למה גומר? כי הוא הרי הבכור של יפת, ברור שיבוא עם מגוג. אז יש לנו לפחות את השני מבני יפת, וגם הראשון ודאי בא איתו. טענתי שגוג זה או מישהו מגומר. גם אותו גרמה, בטח, כן. כן, בדיוק. אתה רואה את הגימלים פה, את הגימלים פה מסתובבים. בכל אופן, לא, זה מעניין, לא תראה משהו ממש נחמד על הגימלים האלה, אבל...
לא, בוודאי שמשך
וטובה. או, זהו, שנייה. עכשיו, לשם אני הולך, לשם אני הולך. בוא עכשיו נעשה שנייה חשבון של בני יפת, בסדר? יוצא משהו כזה, אני שנייה עושה הפסקה במי זה בדיוק בבני יפת, ואני שנייה עולה למעלה, בסדר? אני חייב להיות מבט היסטורי יסודי מאוד על התנך, שיותן לנו עיניים בהרבה דברים, ואז יחזיר אותנו לפה עם הרבה יותר זה. טוב, עם ישראל, היו לו הרבה אויבים. בגדול את האויבים של עם ישראל ניתן לחלק לפי תקופות, לחם, שם ויפת, לפי הסדר הזה. מימי האבות, עד ימי יהושע כולל, נלחמנו בחם. כלומר, האויבים העיקריים היו כנען ומצרים. נכון? הבנים של חם זה כוש ומצרים ופוט וכנען. המרכזיים שבהם, זה ברור, זה מצרים וכנען, והם היו אויבים מרכזיים שלנו בעצם בתקופה הראשונה שלנו, מהאבות, שהיו צריכים לקחת פה את הארץ, להסתובב בין הכנענים, בואכה מצרים, לצאת ממצרים, להילחם בכנען. בסדר? ניצחנו אותם, הגענו לפה, זה קצת המשיך בעצם עד ימי דוד ושלמה, שאז סוף סוף בעצם, כאילו קיצור שלבים, אז סוף סוף הם היו לעבדים, לייעוד שלהם, ואז גם היה את הייעוד של כנען. לא משנה, לא ניכנס לזה. אחר כך עם ישראל התחיל ליפול, 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 ליפול. מאז שבעצם הגענו לחובת גלות והתחיל הגלות בפועל, התחלנו להתמודד מול בני שם. אשור, כבש את עשרת השבטים, הגלה אותם, סנחריב ידורנו. הוא, כמעט הייתי אומר, הבכור, הוא השני של שם. בני שם, אלם ואשור והרפחשד. אנחנו, מי שלא זוכר מהרפחשד, בסדר? אנחנו צאצאי הרפחשד. אלם ואשור בעצם גדולים מאיתנו, ויש להם איזה מין כוח בכורה שהם איתנו אותו כלפינו, זה נושא שלם. שורה תחתונה, כשהתחלנו חבנו חובת גלות, השם העלה עלינו את בני שם. ואחרי אשור, בבל. בבל? לא, בבל זה לא עולם, זה הכסדים.
זה עם לא היה.
זה עם לא היה, אבל מה אנחנו יודעים כסדים מאיפה הם? כסד, איפה כתוב כסד? בית בלדף בתואל. זה הקרובים של אברהם אבינו. אז בעצם, כשחבנו חובת גלות, מי שהגלה אותנו זה השם הם. רק להם יש כוח עלינו, ברמה של להגלות אותנו. זה אשור ובבל. ואז ירדנו לגלות. ברגע שירדנו לגלות, התחיל לשלוט עלינו, אומר דניאל, התחיל העידן של יפת. יפת. למה אני אומר יפת? כי כבר אמרנו, לפני דניאל, כבר אמרו לנו, ישעיהו וירמיהו, שאחרי בבל יקומו מדי ופרס. עכשיו אתם איתי בבראשית, נכון? בראשית י' פרק ב', מי הבנים של יפת? בני יפת גומר ומגוג, ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. תירס זו פרס, אומר רש"י על המקום. מי אמר לנו שתירס זו פרס? הגמרא במסכת יום הדף י'. הסיבה בפשט לומר את זה, הכי הכי בפשט, ופה המפרשים על רש"י אומרים את זה פה. המהר"ל וגור והשפתי חכמים, והם כולם מדברים על זה פה. שמדי ופרס הרי הם ביחד שלטו. מדי אנחנו יודעים שהוא הבן של יפת פה. מה עם פרס? ויש עוד סיבות שהם מזכירים למה. אבל בסוף זה מסורת חזל. תירס או פרס, יש הרבה סיבות לומר את זה. סתם המובן שפתאום קמה אומה כזאת גדולה שאין לה שורש חוץ מפה. והיא זאת שבאה עם מדי. קיצור, יש הרבה סיבה לומר את זה. אני אגיד עוד סיבה מאוד חשובה, שגם פה רש"י מזכירים את חזל. יפת אלוהים ליפת וישכון לעולה שם. מה יפת אלוהים ליפת? אומרים חזל שבנו את בית המקדש. מי בנה את בית המקדש? כורש מלך, פרס. איפה יש לך פרס באפת? כן, יש, תירס. תירס אנחנו לא מוצאים אותה אחר כך, פרס מוצאים אותה בתור אומה מאוד גדולה. שיש סיבה מאוד גדולה שאומר של יפת, מדי בכל מקרה של יפת, כל זה בסופו של דבר רק מחזק את המסורת שחזר אומרים, מסכת יומא, תירס זו פרס. אז אמרנו ככה, היינו חם, כנען ומצרים, שם, אשור ובבל, עוברים לעידן של יפת. זה ממש חשוב, כי זה נותן לך עיניים מול מה ישראל התמודדו, בשורש, שורש, שורש, או לפני מי זה אומה, מאיפה היא באה, מאיזה שלוחה של העולם. אז הגענו ליפת, עכשיו פה זה יוצא ממש יפה. כי ישעיהו וירמיהו כבר אמרו שזה יהיה פרס. פרס, שיהיה עיקרית יותר ממדי, זה בעצם צעיר הבנים. בבני יפת, אנחנו מתחילים מהסוף, תירס זו פרס, הוא מביא איתו את מדי אומנם שהוא אמצעי, אבל העיקרי, זה ברור, זה פרס. אכן, הרד"ק בירמיהו, בירמיהו זה מאוד מעניין, בירמיהו, אז הנביא קורא לפרס, יבוא על בבל צעירי הצון. מה הכוונה צעירי הצון? אף פעם לא הבנתי. פתאום הרד"ק אומר, ברור, כי פרס זו תירס. זה בעצם צעיר הבנים של יפת. כאילו, ירמיהו מדגיש, דווקא הכי צעיר של יפת, הוא זה שיש לו. זה מפתיע. בדרך כלל הצעיר הרגיל, שאמור להיות, זה מהגדול והלאה. אחרי פרס, מי יהיה? אומר לנו דניאל, בחזון ארבע מלכויות שלו, מופיע פעמיים בספר דניאל, שיהיה בהתחלה בבל, אמרנו זה עדיין שם, אחר כך פרס, זה האחרון של בני יפת, ואחריו תבוא יוון. בוא נראה גם בפסוק. יוון הוא כאילו מוקדם יותר לפרס, אמנם אחרי מדי, אבל הוא מוקדם יותר ליוון. בסדר? אז יש לנו פרס, יוון. זה בארבע מלכויות, זה המלכות השנייה והשלישית. בסדר, אתם מתים? ארבע מלכויות, דניאל אומר, בבל ראשונה, אחר כך מתחיל יפת, פרס ויוון. מי הרביעית? דניאל לא מגלה. לא יודעים מי הרביעית. בא יחזקאל, ואמר, המלכות האחרונה שמולה נילחם וממנה לקחת המלכות, היא גומר ומגוג, או גוג ארץ המגוג. מגוג, ואיתו גומר, שהוא בכל מקרה גם מופיע שם, הוא הראשונים של בני יפת. כלומר, יש פה איזה מין מוסיף והולך כזה שדניאל סתם ולא אמר מתי מלכות רביעית, אבל כן אמר שתהיה מלכות מאוד מאוד אימתנית, שממנה בסוף ההיסטוריה יקחו ישראל את המלכות. דניאל לא אמר את ארבע מלכויות, אבל הוא כן אמר דווקא מה שסתם דניאל, מי תהיה המלכות הזאת, אמרנו, זה מאוד מיוחד בחזקאל. כי כל הנבואות על גוג ומגוג הם בלי שם, הם כל העמים. בא יחזקאל ואומר, לא, זה מישהו מסוים, זה הבכורות של יפת. בסדר, זה הבכורות של יפת. שמולי צריך להתמודד. אז יש פה איזה מין מוסיף והולך. זה מתחיל מצערי הצון של פרס, תירס פרס, חוזר אחורה ליוון, חוזר לראשונים, וזה מסיבה מאוד מאוד גדולה בעומק. כלומר, גוג ארץ המגוג, שזה כולל את גומר ומגוג, כי הם הבכורות. עוד סיוע לזה, ועכשיו, מי מכל אלה, תסתכלו שהוא בבני יפת, מי מכל אלה בעצם לא פגשנו אותו בתור מלכות גדולה שצריך להתמודד איתה? יש לנו, יפה, משך ותובל. עכשיו תחזרו אלינו ויחזקאל. ויחזקאל אומר, הרי יש פה שאלת פשט. עכשיו, על גבי מה שאמרנו, תראו איך מתעוררת ומיד מתעוררת שאלת פשט. אני קורא את תחילת הפרק. ויהי דבר השם אליי לאמור. בסדר? אנחנו למתחת ויחזקאל. בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג. נשיא ראש משך ותובל. נשיא ראש שני עמים יחסית נידחים מבני יפת. למה אמרת אותם? הרי עוד מעט אתה אומר להגיד שהוא ייקח איתו את כל העולם כולו, כי פשוטו. ואתה גם עומד להגיד לי אחר כך שגומר גם תבוא איתו. וגם פוט ופרס וקוש. אז למה עכשיו אתה אומר לי, אני חושב שזה ממש פשוטה. כי רוצים להגיד, אנחנו עכשיו מביאים את ראש בני יפת. עכשיו, כל השאר שמידו מלכות אימתנה מצד עצמם, איך? אימתנית. מצד עצמם, אז הם כאילו כבודה עם כבודה מוח. רוצים להגיד, כל בני יפת יבואו איתם, אז אומרים ראש משך ותובל, כלומר, הם הסתם של בני יפת. בסדר? אז מה שאני טוען שהפשט הוא גוג ומגוג זה בעצם איזושהי וריאציה, או איזו וריאציה או הופעה או ביטוי של גומר ומגוג. מגוג יש פה, גומר גם יש פה עוד מעט איתו, וגוג זה כמובן שמאוד דומה. שורה תחתונה, יהיה איזה גומר, תגידו שגומר לא פה ולא יודע לאן הוא הלך, נגיד. בכל אופן, מגוג הוא בהחלט אחד מהשניים הראשונים של יפת, גומר בהחלט מופיע איתו. סתם אני אומר, גם אם לא תקבלו את הטענה שלי, סיכום. ההיסטוריה מתחלקת. בתנ״ך שנייה לחם, שם ואז יפת, יפת, זה דווקא כנראה המלחמה למתקדמים של עם ישראל, כלומר, אחרי שכבר ניצחנו את חם, הבסנו את שם, לא בדיוק הבסנו את שם, אבל עברנו אותו לפחות. את שם לא ניצחנו, בסדר? אשור ניצחו אותנו, בבל ניצחו אותנו, ואנחנו לא ניצחנו אותם מעולם. את המלכויות האדירות האלה. אחר כך, אשור, הם נפלו מול ירושלים. ומאז לא קמה. אתה צודק, אפשר לומר, בסדר. אחר כך עוד היו בבל, בסדר. אחר כך היינו צריכים לעבור את בבל, את פרס, יוון. בסוף, צריך לעבור גם, שוב, לא כתוב שאנחנו ננצח אותם, צריך, המלכות הכי הכי מתנית, זה יהיה דווקא הראשונה של בני יפת. עכשיו, צריך לעשות פה עוד הרבה ניתוח, אז זה אני משאיר לכל אחד, למי זה שם, מי זה חם, מי זה יפת, איזה כוחות אלה, אבל רואים שכאילו בסוף, בסוף, בסוף יהיה דווקא הכי מסובך מול יפת. למה? אני אביא על זה עכשיו טיפה מקורות. שאלות, כן, כולם יש. שנייה רגע, הוא רוצה זה ואז. אז אמרתי, אני אגיד לך, א', אתה יכול לא להגיד את זה, אבל אני חושב שזה הכרח, אני אגיד לך למה. כי אם דניאל אומר לי, אמרנו שהמבט מאוד משותף לשניהם, אבל אפילו בלי זה. אם דניאל אומר לי, עכשיו יש פרה, בבל, פרס, יוון, ואז מלכות מאוד מאוד גדולה, שכשהיא תיפול יחזרו ישראל. ויחזקאל אומר לי, וזה מדובר על מלכות ששולטת על כל העולם שם בדניאל. עכשיו יחזקאל אומר לי, בסוף, 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 תבוא מלכות ששולטת על כל העולם, וכשהיא תיפול יבואו ישראל. לא, 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 לא יבואו ישראל, הכוונה, דניאל לא אומר שאז ישראל יתקבצו. הוא אומר שאז יחזור השלטון לעם ישראל, סופית.
אבל משמע פה שהשלטון לא יצא לעם ישראל וגם...
רגע, לא, 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 אבל שנייה, אנחנו לא באותם מושגים. אתה מדבר על השלטון בארץ, אני מדבר על השלטון על העולם. ודניאל, אנחנו לא למדו, עוד מעט נדמה דניאל, בזמן הבא. דניאל, ארבע מלכויות, זה מושג מי שולט על כל העולם, לא על ארץ ישראל. הוא אומר, יש לי מושג שאני צריך לברר אותו, שישראל הם שולטים על כל העולם. מה זה אומר? זה לא פשוט לכאורה. בכל אופן, הוא אומר, האומות, כל זה בעזרת השם בעתיד, אני בעל חוב לכם, בסדר? אבל האומות ייתנו את השלטון על העולם, ייקחו אותו מעם ישראל, ובסוף כשהם יפלו, ישראל יחזור וישלטו על כל העולם. ובא יחזקאל ואומר, אנחנו נחזור לארץ, הם יעלו עלינו, כשנצח אותם, אז בעיה שלנו נלך על כל הארץ, בואו יש שם אחד ושמונה אחד, או ביטויים אחרים. בסדר? או שזה לא עונה.
לא, אבל זה פחות משהו
יונתן, יונתן, מה אתה רוצה לומר? אתה רוצה לומר שזה לא קשור לארבע מלכויות, יהיה מלכות רביעית ויהיה אותם? אין בעיה, אז כל מה שאמרתי עדיין נכון. אני חושב שזה יוצא ככה. באמת, אפשר לברר את זה, יכול להיות שאני טועה פה, אבל איך שלא יהיה, זה בסוף. כלומר, אתה עובר את פרס, עובר את יוון, ובסוף תעבור גם גוג גוג. אתה אומר, באמצע יהיה איזשהו מישהו עלום שזה עוד מישהו. יכול להיות. בסדר, יכול להיות. שהם גם כן מבני יפת. יהיה הים. בסדר? עוד שאלות?
קידום. מוכנס באמצע בהתמודדויות של ישראל. מוכנס את דור וגם ישמעאל, ששניהם שמים.
מה זה באמצע? מתי נלחמנו בהם?
יש אחרי, רגע. יש אחרי, ישמעאל עדיין נלחמנו אותם וגם עם דור.
כן, לא, אני מנסה בין מה מתכוון. אם יש עידן כזה בהיסטוריה שבעצם כל הזמן נלווים. תראה, באופן הכי פשוט, באופן הכי פשוט אני מסכים איתך. תראה, הם לא חלק מ-70 אומות. אני אומר לך עכשיו, סיכום סוגיה, האקסיום הזה נשמע, אבל אני חושב שדי מובן למה. יש כמה עמים שהם, אני קורא להם העמים קרובי ישראל. הם כאילו מין, באופן גס, תוצר לוואי שלנו. אנחנו נוצרנו, נוצר ישמעאל מאברהם, נוצר אדום, נולד מיצחק. המון ומואב נולדו מזה, הם בעצם ההיקפים שלנו, התפקיד שלהם להיות איזשהו חוליית תיווך, קישור, הגנה, מעטפת, קליפה, איך שלא תקרא להם. הם תמיד האויבים המציקים שהם כאילו מין אנחנו או הם, ויש להם דווקא תפקיד גדול, זה ברור, מצד שני הם לאור היסטוריה בגדו בו. לכן אני אומר, הם לא כאילו עכשיו יש שזה או אנחנו או הם, לרוב, למרות ש... לא, לא, המשפט האחרון הוא לא נכון. כי אדום כל הזמן רוצים או אנחנו הם. אין הרבה, הם טוענים שהם ישראל האמיתי. כן, כן. ההתכוון אבל שהם חלק מהמעטפת שקוראים לעם ישראל. הם טוענים, זה אנחנו בכלל. בסדר? או מואב אומר, אתה ילחכו הקהל.
מכניסים אותם לגבי בתור...
ולכן אומר, אני חושב, אומר, בסוף זה לא היה תקופה מסוימת שבה הם היו צריכים לנצח אותם כדי להיות. זה הרחבה.
אבל
זה
באמת שצורק, זה מהם שבעצם אתה אומר...
שזה אדום.
אדום ישמעאל
בפנים. בטח, בטח.
נצח,
מלכות
רביעית,
לא ישמעאל
הוא אדום.
זה
אדום, אבל כאילו,
אתה... כן, כן. אז א' באמת, אנחנו מלכות רביעית, אנחנו שוב ממש בדרך
לדניאל. והנה, יש שם 10, והנה...
אז שוב, אני מסכים מאוד. מה שאתם מצביעים עליו, שוב, זה פשוט נכון, חז"ל אומרים זה באלף מקומות, במפרשי המהר"ל והכל, שיש איזשהו חלחול וחיבור, ואני חושב שזה גם מאוד חשוב שיש לנו את התשתית הזאת כדי להבין את החיבור והחלחול הזה בין מלכות רביעית לבין אדום שהוא כאילו בכלל פה מגזרתנו. איך פתאום הוא הפך להיות מלך העולם? איך הוא הפך להיות מלכות רביעית בדניאל? זה קשה להבין בפשט. שוב, כי מלכות רביעית יש מבנה כזה. האם זה בכלל אדום, ואיך זה אדום? אברבנאל עוסק בזה. אבל באמת, אם זה אדום, בוא נגיד, אז צריך להבחן מאיפה הוא בא. הוא לא בא לא משם, לא מחם ולא מיפת, אלא מישראל. שם משם, אבל זה כאילו עוד אגף. שוב, אם היא מלכות רביעית, אז צריך לדון איזה שיטה בכיפה יש לה. אנחנו צריך לדון בזה, כי אני חושב שאז פשוט נעשה מערכות ונלמד כולנו יחד מה זה מלכות רביעית ואיך אפשר להתייחס אליה בכלל. אבל שוב, אנחנו בית מדרש לתנ"ך, שנים אפשר לעסוק במערה מלכות רביעית, ואתה רואה שאף אחד לא יודע בכלל מה כתוב בדניאל מלכות רביעית, אז מה זה באוויר כאילו? אנחנו נראה מה כתוב בדניאל מלכות רביעית, מה זה אמור להיות, מה המבנה, כאילו, אחרי מי הוא, לפני מי הוא בא, מה אמור להיות, ונראה את הקשיים שמתעורר, האם זה בכלל יכול להיות אדום, מי זה אמור להיות, ואז נצטרך להבין כאילו. אבל עכשיו הבחנו למי אדום שייך במכלול העמים. טוב, עכשיו מה השעה 8:36. אז מה אמרנו? אז קודם כל, אז כדי לבאר את זהותו של גוג, אז הלכנו כאילו אחורה, פתחנו כאילו מבט על כלל התנ"ך שיש לנו חם ואז שם ואז יפת, ואז ראינו שבתוך בני יפת זה מין מאחורה קדימה, ובסוף המלחמה האחרונה, שוב, לא ניכנס לזה מלכות רביעית או לא, אני חושב שזה מאוד יכול להתאים, אבל אני מבין שבהחלט צריך לדון בזה. שזה גוג ומגוג, או שזה גומר ומגוג, או שזה רק מגוג וגומר מצטרף אליו, אבל שאיתם אנחנו צריכים להתמודד בסוף. אומרים חז"ל, אני אקרא לכם עכשיו שלושה מקורות שמדברים על זה שהמלחמה הזאת של גוג ומגוג תהיה מול יפת דווקא. כי איך שלא יהיה, כל מה שאמרתי זה בעצם רק הרחבה של העובדה הפשוטה, שמגוג הוא מבני יפת, בסדר? וחזקאל אומר לנו שבעצם המלחמה האחרונה הגדולה הזאת שאחרי הסוף סביבנו שקט ושלווה זה מול בני יפת. אומרים חז"ל, נתחיל דווקא, אין את זה במקורות, אני מצטער, אבל כאילו לא הכנסתי את זה. אז אני חושב שלא הכנסתי את זה, כן? כן. אז רק אני אקרא לכם, בראשית רבה פרשה למדבב. אמר הקדוש ברוך הוא ליפת, אתה כיסית ערוות אביך, חייך שאני פורע לך. כלומר, יהיה לך שכר על זה שכיסית ערוות אביך. מתי יהיה לך שכר על זה? ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. כלומר, זה שאחרי שאתה תיפול בארץ ישראל, לא תהיה כנבלה על פני השדה, אלא יקברו אותך, זה השכר על הכיסוי, שכר כיסוי. יכסו אותך בקבר כשכר שכיסית את אביך. אותו דבר מדרש אגדה. גוג שהוא מבני עשיו של יפת נותן לו קבורה בארץ ישראל. זה מדרש אגדה בראשית פרק ט'. אז קצת צריך להעריך בזה, מה גוג שהוא מבני עשיו, לא, אז כנראה יש פה טעות, לא יודע, מוזר. גוג שהוא מבני עשיו של יפת, זה אולי מחיבור, לא יודע, צריך לראות אם אני, אולי יש לי סתם טעות פה, אולי לא. עשיו של יפת. כן, כן, לא, לא יודע. אולי זה החיבור שהצבעת עליו.
זה מצביע על החיבור. כן,
כן, כן, כן.
ליפת.
כן, כן.
שזה המגדיאל וזה דרשה שמה, של מגיע ממנו על
הארון. כן, כן. נכון, נכון. אני צודק, לא שמתי לב בכלל שכתוב לו עשיו. אז זה קצת צריך להעריך. סתם, אצלנו בפרק, הקטע של הקבורה הוא אחד הפרקים הכי תמוהים. כאילו, מה עכשיו הנביא אומר לי שיהיה תהליך שלם של לקבור אותם פה, מה אכפת לי, כאילו, כאילו שיפנו אותם לים, לא יודע. לא, חז"ל מחברים את זה לתהליכים שדוד עושה באדום. טוב, בוא נגיד את זה שנייה. דוד, כשהוא כבש את אדום, אז כתוב, ויעש דוד שם. זה כתוב קמפן, גם צריך גם בשמואל ודברי הימים ואפילו יש לזה אזכור ובאורות. אז מה זה ויעש דוד שם? אומרים חזר שהוא קבר אותם, כאילו יש בדרך כלל הורגים והולכים, הוא עצר וקבר אותם. זה מאוד מיוחד, כי מעלת הקבורה היא מעלה שהיא בעצם המבדיל בין צלם אלוקים, שראוי לקבור אותו כי זה לא רק גוף, הוא יקום בסוף וזה, לבין בהמה שהיא פשוט על פני השדה. אז רק אני אומר, זה שחזר, זה מצאים שקוברים את אדום וקוברים את גוג, זה גם כנראה לא סתם, עוד חיבור בין אדום לגוג. וחזר אומרים שזה השכר של יפת שכיסה את נוח. שזה שוב איזושהי מגמה של, הוא ראה פה משהו פנימי וזה. אז שוב, אני בדרך כלל לא נכנס לדברים הרוחניים האלה שנותן כל אחד להסביר איכשהו, אבל אני רק מצביע פה על קישור. השם ישמואל טיפה יותר מרחיב למה זה דווקא גוג, כלומר, הרי יפת זה מעלה. שהוא קרוב אלינו, יפת אלוהים יפת, ישכון אלוהי השם. למה דווקא הוא ילחם כנגדנו בסוף? שוב, אני אקריא, אין לכם את זה. שם ישמואל פרשת ויחי. היית במדרש ששם יתאמץ במצווה ויפת רק נמשך אחריו. כלומר, שם הוא זה שבעצם הוביל את הכיסוי של נוח, את ההגנה. אם כן, כל ההתעוררות שהיא מפנימיות הנפש הייתה כולה על ידי שם. ויפת שנמשך אחריו היה לא מתוך התאמצות והתעוררות פנימית. על כן אין לו אחיזה אלא בחיצוניות. ועל כן לעתיד, שיגיע הזמן שישראל יגיעו למדרגתם, למדרגתם שהם פנימיים, תתעורר ביפת רוח קנאה על זה. שאין בו כלל את העניין הזה של הפנימיות, דווקא כי הוא קרוב, אבל לא באמת. כשישראל יחזרו ויגאלו, יפת יתמלא בקנאה. כי הוא כל הזמן, אנחנו אבל בכאילו, בחוץ. הוא יוצא להם אלוקים אבל מבחוץ. ומזה תהיה נעשה מלחמת גוג ומגוג שהם מבני יפת, ומשם תהיה מפלתו. ויזכה לקבורה שהיא חיצוניות האדם. שבזה לבד ירחיזתו, שהגוף הוא כמו סמלה ולבוש לעצם האדם. אז הוא אומר כי הוא דווקא מהיבט של הקבורה, שמצד אחד זה מעלה, אבל זה רק החיצוניות של הקבורה, זה רק הגוף זכה למעלה, אבל מה הנפש? אז שוב, אני לא יודע לעשות כוח חשבון פה גוף ונפש וקבורה, אבל הוא, מה הוא מלמד אותנו? שדווקא בגלל הקרבה של יפה, היא באה למאבק איתי. באמת, אם אני כן אגיד, כאילו, בגדול, 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 המאבק מולחם, משם ושמואל, פרשת ויחי. אני בעזרת השם יעלה את זה, כבר העליתי את כל הדף מקורות לתיקייה המשותפת שלנו, אבל זה אני בעזרת השם אוסיף לדף שגם יהיה את זה שם.
האויבים משם יותר טוב.
זהו, אז האויבים משם חם ויפת, בואו נעשה שנייה, הסיכום כן רוחני. האויבים מחם זה הכי פשוט לזהות, זה בעצם בהמה מול אדם. זה כאילו, התורה אומרת שהם עשו כמעשרת מצרים, כמעשרת כנען, המהר"ל גם עוסק בזה, מי זוכר בגבורות, מה ההבדל ביניהם, אבל איך שלא יהיה זה ממש חומר, חומר, חומר. זה בעצם מי ש... חי חיים רוחניים מול זרימת סוסים זרימתם. שם זה דווקא אידיאולוגיה מאוד גדולה. אשור הם העמידו, דיברנו, נדבר על זה בטוח, הם באו מתוך אידיאולוגיות מאוד מאוד גדולות. זה אוהב אידיאולוגי מאוד. הם הראשונים שחירפו את השם, סנחריב. ובבל גם. הם העמידו, מה? צלם, בדיוק. הם העמידו צלם. מבחינתם, הם גם חלמו את חלום הצלם, הם באים כאילו מתוך חזון לממש אותו. אחריהם פרס ויוון, וכנראה שגם גומר ומגוג, אותם פחות מכירים, אני לא יודע, אולי כבר גם, כן מכירים, אבל... זה דבר המורכב, כי זה יפת אלוהים ליפת, אבל זה לא זרימת סוסים, זרימתם של חם, שפשוט השתקעות בה, אלא זה בעצם איך צלם אלוקים בא, מביא ידי ביטוי, תרבות, אומנות, יופי, חוכמה, מעלה, פילוסופיה, זה בעצם הצד, קח את האדם, והנה, אתה רואה, כל אחד רואה שהוא צלם אלוקים, נכון? גם בלי התורה. רואה, אני כאילו אומר, כמובן, אני מדבר כאילו בשמם, אבל השם אומר, מהו האדם? שם המצוות בני נוח, הבריאה, הר סיני, וגר זה במקה, וזה לפי עם ישראל. בני יפת, יש להם שיטה אחרת, מהו האדם? יש הבדל בין האדם לבהמה. הנה, תראה איזה, ואנחנו חיים את זה כל יום. תראה איזה תרבות אנחנו נפתח, תראה איזה טכנולוגיה, איזה... סדר, איזה פוליטיקה, איזה יופי, איזה התפעלות, איזה חלל. כל זה שיטה שבעצם, זה לא רק שיטה אידיאולוגית, אבל זה בעצם יחזות מאוד גדולה בקומת האדם, בשפה של שם ישמואל, החיצוינית. כלומר, מבחינתם יש הבדל אדם ובהמה, זה לא זרימת סוסים וזרימתם שפשוט זה בהמה, נקודה, אל תשגע אותי בכלל בכלום. לא, אדרבה, אנחנו הפרויקט האנושי הגדול. ניקח את כל נקודה נקודה של האנוש ונפתח אותה. אז פרס זה מאוד מאוד מאוד... לא, לא, זה בכלל לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה מאוד הסדר, הארגון, וישלוט על כל האומות, ואתה מבין? זה מאוד מאוד להדגיש את החומריות, אבל את החומריות המופלאה, המדהימה, הרחבה, אתה מבין? זה לא רק תן לי ליהנות, תן לי ליהנות, אלא בוא נדגיש בתור כוח ידיעה, נסתכל עליו כולם, יין, יופי, נשים, ריבוי, כוח, עוצמה, שפות, אתה מבין? זה אחר, זה אחר. הוא היום... ממש, נכון, החוק, אנשים זה כאילו, וואו, זה מדהים, זה שור, זה יועצים, פוליטיקה, אתה מבין, זה... בכלל, חם באופן הכי פשוט לא יכול להעמיד מלכות עולמית, אתה צריך אידיאל כדי להיכנס את הסביבו, או אידיאל, או איזה מין מקור השראה. חם, אז יש את נמרוד, שהוא התחיל את הדבר הזה של לכבוש אנשים, אבל באזור מסוים. בוא, אני אתפוס אותך, אני אתפוס אותך, אבל... אחר כך אלם ואשור פיתחו את זה לשיטה הרבה יותר גדולה. טוב, אז זה מה שראינו להיום. סיכום?
אבל לא הייתה השאלה, אבל למה לא סופרים?
אבל נגמר זמננו. מה?
אז למה בסוף האויב בסוף יש לנו זה יפת ולא
היבים משם? לא, זה מה שצריך לומר. דווקא ההתמודדות במידה רבה 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 רבה, ההתמודדות בסוף של עם ישראל, היא מול הדבר הזה של... דווקא שם מול ישראל, דווקא הכוח של שם, בגלל שזה אותו כוח, אז יש מבחינה... בסוף זה מי הבכור כזה, כמו יעקב עשיו, זה אנחנו הם. אבל דווקא באו מול יפת זה בעצם, אתה יודע, שיטה חיים שלמה שהיא לא חומר ממש, והיא נאחדת מאוד בצלם אלוקים מבחינה החיצונית שלו, וכי היא יודעת להגיד לך הכל, על כל העולם, כולל המעלה, כולל היופי וההצלחה, וזה מאוד מצליח, וזה גדול ונפלא, וכולם מתלהבים מזה, אבל רק משהו אחד חסר, הקו חומטין שבעצם אומר, זה אלוקי. וזה כנראה ברור מאוד גדול, שגם בהדרגה, אנחנו מתחילים מצעיר רבני, אמרנו מטירס, לא פרס, ואז עוברים ליוון, במדי, בסוף, 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 זה גומר ומגור. שגימטריה כבר שירים אומות, והמלדי אומר שזה בעצם כבר לא איזה גור, לא, זה אפילו לא מישהו מסוים, אלא זה מין שיטה כזאת שיכולה להתלבש בכל מיני צורות. טוב, שכוח גדול. כל מה שכיף בשיעורים מבחינתי זה שלא בא, זה השאלה, לומר הכל. אתם לומדים וזה הלימוד, זה שלא מספיקים, אנחנו רואים. שכוח, אמרנו שרנות את תאריך כ"ו אדר ב', כי בכל מקרה אתם באים כל שבוע, אבל אז נעשה סיום גדול, גם שכל הקבוצות, גם שכאילו, שקבוצה הראשונה. שלישי? כן, כן, שלישי. נעשה גם חלוקה, נעשה ממש ארוחה ארוחה כאילו. אני חושב שהכי טוב נדבר על זה ביחד, אבל שהכי טוב פשוט נעשה שכל אחד מביא משהו. האם נשים? אני לא חשבתי על זה, פשוט. אבל קיצור, עוזרת השם. או שרק הם יבואו, זה גם אפשרות, אנחנו נשמוך לילד. יש כוח גדול.